אלן, יש לי עזרת תוכן. אמנם הסרט פנטזיה מיועד לכל המשפחה, נגיד, אבל הפודקאסט הזה יכלול נושאים למבוגרים בלבד, כמו גזענות, הרג הורים, פטמות, עירום של תינוקות, כללות והיטלר. המון המון היטלר. אז קחו בחשבון.
שלום וברוכים הבאים לפודיסני קאסט, הפודקאסט בו אנחנו הולכים לבלבל לכם את המוח על סרטי האנימציה של דיסני, כי קאי החליט שזה רעיון טוב וגרר אותנו איתו. אני איה, ואני סמכות לדבר על פנטזיה, כי יש לי חולצה וספלים של מיקי מאוס.
אני נטלי, ואני סמכות לדבר על פנטזיה, בגלל שגם אמא שלי הייתה בלרינה, וגם הכריחו אותי ללכת לשיעורי בלט וסניתי.
היי, אני גיא, ואני סמכות לדבר על פנטזיה, כי אני מת על עוגת גלידה פנטזיה. זה פשוט עוגת הגלידה המופלאה ביותר של שנות ה-80, כמעט כמו לאכול באפרופו.
וואו. שיממנו אותנו אם אתה הולך להזכיר אותם.
אני לא חושבת שהם קיימים יותר, נראה לי.
הם לא קיימים.
גיא מתגעגע לעוגה, לזיכרון של עוגה.
לא, דווקא פנטזיה יש, אפשר. יש, החזירו את זה.
אוקיי, קול.
כן, החזירו את זה.
שישלחו לך קופסת פנטזיה. בכל פרק אנחנו נדבר על סרט אנימציה של דיסני, וננסה לראות אם אנחנו מוצאים משהו חדש ומעניין, על הסרט, האיש, האגדה, הגאון או אנטישם. הוא וולט דיסני. או שלא.
או שהוא לא, או שהוא לא אנטישם. בינתיים עוד לא מצאנו.
לא, או שלא נמצא כלום.
או שלא נמצא כלום, מה להגיד. 3 שעות מאוחר יותר.
היום אנחנו ממשיכים עם האפוס הטיטני שהוא פנטזיה.
טוב, בגלל שזה סרט יוצא דופן בקאנון של דיסני, מאוד קל לעשות תקציר שלו. זה סרט לא עלילתי שמורכב בוא נגיד 8 קטעים מוזיקליים, אבל זה לא נכון, כי יש שם לפחות עוד קטע אחד שאפשר להגיד שהוא סגמנט מוזיקלי. אז נניח 9 סגמנטים מוזיקליים, 8 מתוכם מוזיקה קלאסית, שבהשראתם אולפני דיסני עשו סרטונים. לכאורה אין חוט מקשר בין הקטעים, אבל זה סוג של קונצרט מצולם ומאויר בהתאם למוזיקה.
היי, בוא תספר לנו קצת על ההיסטוריה של הסרט.
דיסני, כמו שכבר דיברנו בפעמיים שנפגשנו בסרטים הקודמים, מה שהוא רצה, הוא רצה להתקדם קדימה, והוא אמר שהוא ממש רוצה סוג של סרט אבסטרקטי, סרט שהמוזיקה כאילו תוביל ולא העלילה. אבל הוא היה מאוד שקוע בשלגייה ובבמבי ובפינוקיו, ולא היה לו ממש זמן. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם שעברה שבשלב מסוים הוא הקפיא את פינוקיו, זה היה בקיץ 1937, ושלגייה כבר הייתה לקראת סיום, וגם במבי היה בהקפאה, ואז הוא התחיל לחשוב עוד פעם על הדבר הזה, ומספרים, בוא נאמר שהאגדה מספרת שהוא ישב במסעדה, הוא אכל לבד, ואז לאופולד סטקובסקי, שתכף נגמר מי הוא, הוא היה מנצח ידוע, אבל תכף נדבר עליו טיפה יותר, הוא גם נכנס כדי לאכול לבד, דיסני הזמין אותו להצטרף אליו. הם כבר הכירו, סטקובסקי היה מעריץ שלו, כאילו מאוד מאוד אהב את העבודה של דיסני, והוא היה באולפנים כבר גם ב-34, והם התכתבו מדי פעם, והוא סיפר לו שהוא רוצה לעשות סרט קצר, את שוליית הקוסם, שזה יצירה של פול דוקה, וסטוקובסקי נורא התלהב ואמר, אני אנצח על ההקלטה הזאת בחינם.
צ'יצ'ינג.
ותוך כדי סטוקובסקי כבר מתחיל בראש להגיד, רגע, זה משתלב עם חלום שלי, סרט מצויר ארוך שכל כולו קטעי אנימציה שמלווים מוזיקה קלאסית. וסטוקובסקי צריך לזכור שהוא היה כוכב בתקופה ההיא. לא קראו לו לאופולד סטוקובסקי. הפוסטר המקורי של פנטזיה היה וולט דיסניז פנטזיה וויד סטוקובסקי. יעני כמו מדונה או ביונסה. והוא היה סוג של סופרסטאר שגם מי שלא הזין למוזיקה קלאסית, הוא הכיר אותו, היה לו שיער כזה מוזר שהיה חלק מהתדמית שלו, הוא ממש היה, זאת אומרת, הוא היה שם דבר. אם נחזור שנייה לשוליית הקוסם, הרעיון הראשוני היה לעשות את הסרט הזה על כשהכוכב שלו יהיה דופי, משל גיאה. אבל העניין הוא שמיקי מאוס התחיל לאבד מזוהרו במהלך השנים, דונלדה הפך לדמות הרבה יותר פופולרית, ומבחינת וולט, הוא בטוח יותר מעניין, ומבחינת וולט, היה לו עדיין, הוא היה חייב משהו לעכבר הזה שהעלה אותו לגדולה, והוא החליט שהוא פשוט חסר לו אופי. כאילו, הדמויות נהיות מורכבות יותר בסרטים שלהם, המצוירים והארוכים, והוא באולפן האנימטורים כינו את מיקי מאוס בוי סקאוט. הוא הורה למעצב פרד מור שהוא רוצה שהוא יעצב מחדש את מיקי מאוס, שהדמות שלו תהיה יותר מושכת. הוא ממש אהב את זה ואמר מעכשיו ככה מיקי מאוס הולך להיות מצויר. הם שינו לו, כאילו הגוף שלו היה יותר דומה לאגס, קודם הוא היה עגול כזה, אז עכשיו הוא יותר כמו אגס, נמוך, טיפה שמנמן, שהראש שלו יותר גדול יחסית לגוף, והעיניים שונו לעיניים שהן מובליות והאישונים זזים בהם, זאת אומרת, עוד כאילו, הם די שינו את הדמות.
התחו את העיצוב של הדמות, עשו את, כאילו, את העיצוב הוויזואלי.
נכון, שתהיה עוד יותר מקסימה, אבל אגב, לא בטוח שזה נתן לו יותר אופי, כי מצד שני הוא הפך לעוד יותר מקסים, כאילו עוד יותר קרוב לילד מאשר מלאכבר, בדיוק. וגם סטוקובסקי לא אהב בכלל את הרעיון בהתחלה שמיקי מאוס יהיה זה, זאת אומרת, הוא אומר, למה לא תעצב משהו שיהיה דומה לי ולך, לא עכבר. אבל דיסני לא הסכים איתו, כי דיסני מלכתחילה, מבחינתו, מיקי מאוס זה הדמות של כמוני וכמוך.
All American boy.
כולנו עכברים, עם קול גבוה.
עכשיו, סטוקובסקי עבד מאוד מאוד קשה לשכנע את דיסני שצריך להפוך את שוליית הקוסם לחלק בסרט מלא, ובסוף ינואר 38 זה קורה בעיקר כי יש בעיה, משקיעים המון המון כסף בשוליית הקוסם, הוא סרט יותר ארוך גם מסילי סימפוניז אחרים, והדרך היחידה להרוויח ממנו כסף זה פשוט לשלב אותו בסרט ארוך. אבל וולט גם כל הזמן הוא דיבר על זה שהשילוב שלו ושל סטוקובסקי, של המדיומים, של הרעיונות, הולכים כאילו בעצם ליצור סגנון חדש לחלוטין של סרטים, משהו שכאילו לא היה עוד. זה משהו שממש תפס אותו, הוא כאילו הוא כל הזמן דאג להדגיש, זה לא קרטונס, זה לא הומור, זה סרט רציני. אם אנחנו חוזרים לוויכוח בינינו שהיה, שהסרטים האלה בתקופה ההיא, דיסני לא ראה אותם כסרטים לילדים, אין ספק שזה לא סרט ילדים.
לא, אומייגאד, לא.
נדבר על זה בהמשך, אבל זה לא סרט ילדים.
אלא אם כן אתה ממש שונא את הילדים שלך.
עכשיו, הוא גם כל הזמן היה לו חשוב לדיסני להגיד, הוא אמר את זה גם כל הזמן בראיונות, שהוא לא מבין במוזיקה. והוא כאילו מחפש שיסבירו לו, שיעזרו לו בשביל להבין או להתאהב במוזיקה, ושזה המטרה של הסרט, זאת אומרת, זה סרט חינוכי. בישיבות של מחלקת הסיפור, באחת מהם הוא התייחס לתוקטה ופוגה, שזה חלק שפותח, והוא אמר, יש דברים במוזיקה שהקהל הרחב לא יבין עד שהוא לא יראה דברים על המסך שמייצגים את המוזיקה הזאת. אז הם ירגישו את העומק שבמוזיקה. המטרה שלנו היא להגיע לאותם אנשים שעזבו את טוקדה ופוגה בגלל שהם לא הבינו אותה. אני אחד מהאנשים האלה, אבל כשאני מבין את היצירה, אני אוהב אותה. לכן הוא ראה את זה שליחות, זאת אומרת, זה לא הרפתקה כלכלית מבחינתו בכלל. וכשרוי, אח שלו, במהלך דיון על איזה יצירות מכניסים, הוא שאל אותו למה לא לבחור מוזיקה שמישהו כמו הוא יכול לאהוב, אז וולט התעצבן ואמר לו, הציטוט המלא זה, רד למטה ותנהל את הספרים.
תן לאמנים לעשות את האומנות, אתה
הלך. הוא אמר שאפילו אם זה ייקשל, הם מרוויחים מהערכה המקיפה של מה אפשר להשיג עם מוזיקה. הוא אמר שזה הולך לשנות לחלוטין את ההיסטוריה של סרטי הקולנוע. ואז הם, בספטמבר 1938, וולט וסטוקובסקי, ומצרפים אליהם את דימס טיילור, שהוא המנחה של הסרט, אבל הוא, חוץ מזה, הוא היה גם מלחין ומבקר ואיש רדיו, זאת אומרת, היה לו קול מוכר ושם מוכר, והם שומעים למעלה מ-100 יצירות, שכל יצירה הם דנים, מה אפשר לעשות פה. בסופו של דבר, אחרי חודש, הם מצמצמים את הקטעים ל-12, וולט מזמין אומנים כאילו שהוא משמיע להם, סטוקובסקי מנגן על הפסנתר, הוא מסביר להם מה כאילו הוא רוצה שהקהל יצפה בו, ובעצם בגלל שמדובר בכל כך הרבה קטעים, הוא באמת מפזר הפעם את מה הולך לקרות על המסך בין הרבה מאוד אומנים, הרבה במאים, כל אחד אחראי למשהו אחר, והוא נותן לאומנים להתפרע. זאת אומרת, ברור שהוא עדיין בודק ונותן את האישור הסופי או השינויים וזה, אבל הוא באמת, הוא נותן להם יד חופשית. והוא בכלל, הוא חושב, הוא בראש שלו, הוא חושב איך החוויה תהיה עוד יותר גדולה. וב-1935 יצא סרט דוקומנטרי קצר של בחור בשם פיט סמית, בשם אודיוסקופיק, שהיה בתלת ממד. והוא ממש התלהב, והוא ביקש מאחד מאנשי הפקה שלו לעבוד על זה שהקטע פותח את פנטזיה יהיה בתלת ממד. ובנוסף הוא אומר לסטוקובסקי שבקטע של הפרחים, בקטע של צ'ייקובסקי, שנדבר עליו אחר כך, אז הם יפזרו בסמים שונים במהלך הקטע, באולם, ומתחילים לחשוב איך לעשות את זה, כשבסופו של דבר...
כזה סמלו ויז'ן.
לגמרי. כשבסופו של דבר הסיבה היחידה שזה נפל, זה שהם לא הצליחו למצוא דרך להעלים את הריח הקודם, לפני שהם מפזרים ריח חדש. אבל הדבר הכי מדהים בפנטזיה, ובגלל זה אני חושב שאנחנו לא באמת יכולים להעריך את הצפייה בסרט היום, זה הפנטה סאונד. הפנטה סאונד זה דבר באמת מדהים. דיסני וסטוקובסקי רצו ליצור דרך אחרת לשמוע סאונד בקולנוע. עכשיו, סטוקובסקי מאוד מאוד אהב טכנולוגיה, הוא היה הראשון שהקליט, למשל, הקלטת תזמורת בסטריאו, עוד לפני פנטזיה, והם בעזרת RCA, חברת RCA, במקום שיהיה לך מיקרופון מונו מקדימה שזורק את כל הסאונד, כמו שהיה עד עכשיו, יוצרים את הסרט הסטריאופוני הראשון, שכולל רמקול מקדימה, ורמקולים בצדדים, והוא מקליט, לא יודע אם זה יגיד לכם הרבה, אבל הוא מקליט בשמונה ערוצים, שזה מטורף לשנה הזאת, ועל ידי זה הוא מצליח בעצם ליצור מיקס סאונד מדהים, והם עושים משהו שהוא באמת, כל מי שקראתי שהיה שם ושמע, זה כנראה היה משהו שאין לנו דרך כל כך להבין אותו, זאת אומרת, החוויה של הצפייה בסרט הזה בזמן אמת, הן מבחינת האנימציה והן מבחינת הסאונד, זה כנראה משהו שאנחנו לא יכולים להבין היום, כשאנחנו...
כשאנחנו כל כך מורגלים.
אנחנו כל כך מורגלים.
ב-surround sound.
כנראה היה מדהים ברמות על. עכשיו, זה היה ברור לוולט שכסף, זה לא יהיה כסף בבת אחת. הם לא הלכו להפיץ את הסרט באופן רגיל, אתה מפיץ אותו בעצם כאילו בכמה מסכים, ופה בגלל הפנטה סאונד שהיה צריך התקנה מיוחדת, אפשר היה לעשות זה רק בבתי קולנוע, שהסכימו שיתקינו את זה אצלהם, ואז הוא הוקרן שם הרבה זמן. למשל, הקרנת הבכורה של הסרט, הם שכרו את תיאטרון ברודווי, ככה קוראים לתיאטרון, שהוא, תנחשו איפה?
בברודווי.
יפה. זה אגב אותו תיאטרון שבו מיקי מאוס הוקרן בהצגת הבכורה שלו 12 שנים קודם לכן. אז הם שכרו אותו, הוא מקום של 2,000 מושבים, התקינו בו את הפנטה סאונד, כששלושת הערוצים מחולקים על 68 רמקולים. והבכורה התקיימה ב-13 בנובמבר 1940, והוא רץ במשך שנה במקום הזה. זאת אומרת, שנה שלמה זה מה שהקולנוע הקרין. הביקורות היו מדהימות. הניו יורק טיימס כתב שזה היסטוריה קולנועית, התרחשה אתמול בתיאטרון הברודווי, וגם הטיים כתב דברים טובים. בעצם כולם כתבו, זאת אומרת, שמדובר במשהו מטורף. לעומת זאת, המבקרי מוזיקה מאוד לא אהבו את זה, הם לא אהבו שנוגעים להם בדבר המקודש שלהם, והם טענו שדיסני הרס את המוזיקה. כשהוא הציג את הסרט בבחורה בלוס אנג'לס, ב-29 בינואר 1941, קרה את אותו דבר, מבקרי המוזיקה כיסחו את הסרט, מבקרי הקולנוע קראו לו יצירת מופת, ארתור מילר אמר שהסרט הזה הוא רעידת אדמה בהיסטוריה של סרטי הקולנוע, וסיסל בי דמיל אמר שאין דבר בדמיון הארצי שלנו שיכול להשתוות ובטח שלא להתעלות על מה שדיסני השיג.
אני חושבת שרק להגנתם של המבקרי מוזיקה, אני לא חושבת שזה היה אך ורק הפחד שלהם, של אוי לא, הנה באה הטכנולוגיה החדשה, ועכשיו לא יהיו יותר הופעות חיות של מוזיקה קלאסית, כי לוקחים לנו את זה, God damn it, טכנולוגיה. אני חושבת שחלק מזה זה גם היה העריכות שהוא עשה, הבחירות של קיצוצים של יצירות.
טוב, יש ויכוחים מסוימים לגבי חלק מהפרשנויות שלו.
לא, אבל גם נגיד סטוקובסקי אמר לו שאין סיבה לא לקצץ, זאת אומרת, מבחינתו סטוקובסקי היה איש המוזיקה,
והוא
אמר
לו
שאין סיבה, כן, שאין סיבה לא לקצץ את הקטעים, כי עושים את זה כל הזמן. אני לא יודע אם באמת עושים את זה כל הזמן.
לא, נכון, הוא עושה שם כל מיני החלטות מעניינות, אבל בסדר, נדבר על זה כשנדבר על המוזיקה. רק רציתי להגן על חלק מהמוזיקאים, שזה לא יהיה רק כמו פחד מהדבר שהולך להשתלט עליהם.
זה מורכב.
אבל בעיקר. כל אולם שהסרט הופיע בו היה סולד אאוט, והקהל היה מאוד נלהב. אבל הבעיה היא שמחירות הכרטיסים לא החזירו את ההשקעה של מערכות הסאונד המותקנות במקום. בגלל זה, למרות שהקהל רצה לראות אותו עוד ועוד ועוד, למעשה הסרט נכשל. עכשיו, עוד לפני שהסרט יצא, בתחילת 1940, וולט וסטוקובסקי נפגשו לדבר על סרט המשך, ודיברו על מספר קטעים שאפשר יהיה להשתמש בהם, ומה שוולט באמת רצה, יותר מסרט המשך, הוא רצה יצירה שבעצם לא נגמרת. סרט שלא נגמר, אפשר לשנות אותו כל הזמן. הוא אומר שזה כמו שמי שמכין את התוכנית של בית אופרה או של חבורת בלט, הוא רוצה להציג את הסרט, אז הוא בוחר מבין קטעים, וכל הזמן התווספו עוד קטעים, ואז הוא בעצם מציג את מה שהוא בוחר, ואז הסרט הוא שונה מקולנוע לקולנוע, וגם יכול להיות משבוע לשבוע. זה בסופו של דבר לא עבד, בעיקר בגלל שההתלהבות שלו, של וולט ב-1941 יורדת, כי הפנטה סאונד מאוד יקר, והסרט לא מחזיר את הכסף, הוא עלה 2.5 מיליון, והחזיר 1.2 מיליון, אני חושב.
בוא נזכיר שאנחנו מדברים על שנת 40, מלחמת נכון. העולם השנייה.
הוא מלכתחילה, אבל לא חשב על קהל מעבר לים, בגלל כל הרעיון של הדרך
קהל,
שבו הסרט...
אבל גם קהל מקומי, כשיש מלחמה עולמית וכולם בחרדות, לא יודעת כמה בעלך ששוב, ללכת.
הסרט כל הזמן היה סולד אאוט, זה לא הייתה הבעיה, הבעיה היה שכאילו כל אולם חדש שרצית להוסיף,
היית צריך להשקיע בו כסף.
את הסאונד, כן. בדיוק.
אולי זה קהל מעבר לים וזמן המלחמה, אולי זה פה זה הזמן לציין, שלא כמו של גיאה שהיה הסרט האהוב על היטלר, לא ידוע לנו מה הייתה דעתו של היטלר לגבי פנטזיה.
היטלר שנה את דיסני בהמשך, אבל אנחנו נגיע בהמשך לסיבות. וגם הוא מאוד נעלב מהביקורת של האנשי מוזיקה, הוא מאוד נעלב. זה היה הפעם ראשונה בעצם שהוא סופג ביקורת שלילית. והוא בעצם מוותר על זה, ואני חושב שאפשר לומר שזה הסרט האנימציה האחרון שוולט באמת מתלהב לגביו.
אוי.
אחר כך הוא, כן, הוא אחרי זה עובר לדברים אחרים שמעניינים אותו.
מקרמה.
הפן כמובן ממשיך לעשות סרטי אנימציה, אבל עכשיו, הסרט בעצם בפעם הראשונה שהוא מגיע להפצה רחבה ברחבי ארצות הברית, זה ב-1956, בלי הפנטה סאונד כמובן, ומאז הוא עובר המון עריכות, זאת אומרת, הוא מגיע גרסאות, יש לו גם גרסה של שעה ו-20, הוא עובר לאורך השנים המון 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 עריכות, וב-1990 עושים לו רסטורציה ומחזירים אותו בעצם למה שהוא היה בהתחלה, שזה מה שאנחנו ראינו. עכשיו, אם שמתם לב, אין כתוביות בהתחלה ובסוף, הסרט בסוף כאילו נקטע.
פשוט נגמר, כן.
נגמר. כן. הסיבה היא ששוב, בגלל שמדובר באירוע הזה, כל מי שקנה כרטיס קיבל תוכניה.
הבנתי.
ובתוכניה היה כתוב מי בעצם כל דבר, איזה קטעים יש, מי ניגן, מי... זאת אומרת, זה היה תוכניה, כי זה
קונצרט.
היה מבחינתם כמו קונצרט. הסרט נקרא, עד שהחליטו על פנטזיה, הוא נקרא The Concert Feature. אגב, עוד משהו על השחזור, הקול שאנחנו שומעים היום הוא לא הקול של...
של דימס?
של דימס.
וואלה.
טיילור, בגלל שאי אפשר היה לשמוע, אי אפשר היה לשמר את הנריישן שלו, זה נשמע ממש נורא, והם פשוט הקליטו את מי שהיה הבחור שלהם שעושה את כל הקריינות לטים פארקס, לפרקי שעשועים, והוא זה שאנחנו שומעים היום כשאנחנו רואים את דימס.
Oh my god, poor דימס. כמו כן, איזה מין שם זה דימס?
נכון.
What the... what? כן, בכל אופן, סליחה, הייתי צריכה לעצור, שם מדהים.
בהתחשב בחישובי אינפלציה, אז זה הסרט הרביעי או החמישי הכי מצליח של דיסני. כך שבסופו של דבר וולט צדק.
אמרו את הביקורות השליליות.
כן, הביקורות השליליות היו מנשי מוזיקה.
וואו, אתה תתן בביקורות להשפיע לך, נו.
ורק דבר אחרון בהיסטוריה של הסרט, הוא ב-1942, באוסקרים, הוא זכה בשני אוסקרים של...
סאונד.
הוקרה על הפנטה סאונד, ועל כל הדברים הפורצי דרך שהוא עושה בז'אנר.
גיא, תזכיר לי, על הסרטים המלאים שלו, הוא שכה רק באוסקרים על פסקול וסאונד, לא?
כן. את יודעת שהוא האיש שזכה בהכי הרבה אוסקרים?
על סאונד?
לא, בכללי.
סבבה, ברור, אבל, אבל אני פשוט מעניין אותי שהוא ידוע בתור אנימטור מן הסתם, ורוב ההוקרה שהוא קיבל הייתה בינתיים על סאונד, זה די מדהים.
לא, זה לא נכון, כי המון אוסקרים על סרטים קצרים,
נכון.
סרטי אנימציה קצרים, הרבה מאוד.
אתה אומר כאיש, הוא האיש האינדיבידואלי שקיבל הכי הרבה אוסקרים,
כן.
או כחברה?
לא, כאיש. כאיש אינדיבידואלי, שוב, את יודעת, לא הוא המציא את הפנטה סאונד, אבל הוא קיבל בגלל שהוא זה ש... את יודעת,
שזה קצת לא פייר.
כן ולא, כי בלעדיו זה לא היה קורה.
גם אדיסון זכור כאדיסון ולא...
ופורד זכור כפורד.
אז עכשיו זה...
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 אוסקרים הוא קיבל.
בחייו.
לא, אחד אחרי מותו.
איי, הרמאי. סבבה.
אחד, שתיים, סתם בשביל ש...
כן.
רגע, שנייה. על best shorts, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע,
יש לו את השורטים הכי יפים.
11, 12, 13, 14, 15, 16.
איפה להקשיב לך סופר, גיא?
נכון?
אנחנו עושים רדיו.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 פרות כמו שיצאו לפיקניק.
לגבי לאופול טוקובסקי, אני יכולה להוסיף שאחד הדברים שאפיינו אותו, וכנראה אולי גם אחד הדברים שהפכו אותו לפופולרי, זה שהוא לא סתם סרב להשתמש במקל המנצח, אלא הוא שנא את זה, הוא בז לזה, והוא ניצח בידיו.
אז הוא היה כאילו מאוד מזוהה, כי הוא כאילו ניצח בידיים חשופות.
הוא היה מזוהה בלנצח בידיים חשופות ועם המון רגש, והוא הפך, ואומרים שהוא הפך את המוזיקה למאוד עשירה, ומאוד כאילו וואו, ודרמטית.
קצור, אנשים באו לראות אותו מנצח.
כאילו זהו, הניצוח עצמו היה חלק מהשואו.
אומרים שהתפקיד של המנצח למעשה מסתיים בהופעה עצמה. התפקיד של המנצח זה בעיקר בחזרות, וכשמגיעים להופעה הוא בעיקר שם בשביל שואו, כי בשלב הזה כבר התזמורת כבר יודעת את תפקידה, פחות או יותר. אז הוא אחד מהחלוצים, אני לא הייתי אומרת שהוא החלוץ, אבל הוא אחד מהחלוצים של השואומנשיפ של המנצח, ולסרב ולבוז לשרבית, זה היה אחד מהסממנים המוכרים שלו, חוץ מהשיער והתנועות הגדולות שלו והרגש.
נייס.
תודה, שלום, ובוא נעבור לחלקים. בוא נדבר על החלק הראשון, הפתיחה.
שנייה, אני אוכל.
אגב, אחד הדברים האהובים עליי בסרט, זה כל החלק של התזמורת.
נכון, גם המסך שנפתח,
כן.
זה מזכיר לי כמו בעצם הספרים שנפתחים בשני הסרטים הקודמים. זה מין כזה, אנחנו נכנסים לתוך...
הוא עושה לנו קונטקסט.
לתוך עולם אחר.
זה שוט מבסס כזה, שאומר, אוקיי, בדרך כלל יש ספר נפתח, כי אנחנו מכירים סיפור אגדה, אבל עושים את זה בוורסיה הדיזנית המאוירת. פה אנחנו נכנסים לאולם הופעות, כי אנחנו עומדים לשמוע מוזיקה קלאסית. אז כן, אז המסך נפתח.
אני מחבבת את זה שזה מרגיש קצת כמו הרצאה על מוזיקה. זה נחמד שזה נראה כמו פתיחה של תזמורת, שהם כולם מתיישבים וזה, ואז הוא בא מנצח, אבל אז הוא פונה למצלמה והוא מתחיל להסביר על מוזיקה.
אבל זה חלק מ... את יודעת, אם את הולכת להופעות של מוזיקה קלאסית, לא הופעות, איך קוראים לזה?
פילהרמונית בג'ינס.
קונצרטים.
מה? לקונצרטים, תודה רבה. אם את הולכת לקונצרט של מוזיקה קלאסית, כשעושים תוכנית לילדים, אז תמיד יש את הסגמנטים האלה בין לבין, שמנחה הקונצרט מסביר כדי להנגיש את זה לקהל.
הוא עצמו, דימס טיילור, זה בדיוק מה שהוא היה עושה ברדיו. הוא היה, כשהיו אופרות או יצירות ידועות, הוא בעצם היה מפרשן את היצירות, אם אפשר להגדיר את זה ככה.
בטח, אפשר. וזה חלק מההנגשה הזאת. זה נורא מתבקש, כי אם זה מה שהם רצו להשיג, הנגשה, לגרום לאנשים להבין מוזיקה שעד עכשיו הם לא יכלו להבין, כי זה היה לעשירים, כי זה היה למלומדים, כי זה היה ממעמד מסוים. זה בדיוק הקונצרט הזה, שהוא introduction, אינטרודוקציה למוזיקה קלאסית.
כן, אבל הבעיה שהוא לא, בעיניי רוב, בהתחלה דווקא זה נחמד, הוא מסביר, יש שלו סגנונות, אבסטרקטי לגמרי, סיפורי, בערך סיפורי, אבל בהמשך הוא סתם כאילו אומר, עכשיו אתם תראו ככה וככה וככה.
ממש,
ואז,
ממש.
ואז אנחנו רואים
זה,
את זה.
נכון, זה נורא מאכזב. הוא לא אומר כלום על המוזיקה.
נורא מפוספס. כאילו הדברים שהוא הכי מפרט עליהם, זה הדברים שלא צריך. על שוליית הקוסם הוא ממש מסביר את העלילה. אתה כזה, אנחנו רואים, זה כל הפואנטה, שאנחנו לא צריכים אותך, כי יש עלילה ברורה. כן, זה מאוד מפוספס. ההתחלה היא טובה, ויש עוד חלק בהמשך שהוא גם...
ההתחלה היא טובה, אין ספק.
אגב, ויזואלית היא מקסימה. יש גם חלק שהתזמורת היא צללים, ויש גם חלק שהמנחה עצמו ואנשי התזמורת והמנצח, הם חצי צללים, חצי מוארים. זאת אומרת, הם כאילו...
התאורה היא בעצם מאחורה, התאורה היא על הרקע, והיא תאורה כחולה כזאת, והיא ממש יפה.
יפה, יפה.
והם בעצם לא מוארים, אז אתה לא ממש רואה אותם.
כן, זה תלוי באיזה רגע. ברגע שמתחילים לנגן, אז הם ממש מופכים להיות צללים לחלוטין. זה החלק שבעיניי הוא מאוד מרגש, והוא מאוד כזה, אני רואה עכשיו משהו מאוד מיוחד. אני מניחה שאז גם הוויזואליה הזאת לא הייתה קיימת. יש לזה אפקט ויזואלי מאוד מאוד חזק, והוא מסביר את זה נורא יפה, שהוא אומר, הקטע הראשון שאנחנו נראה הוא קטע אבסטרקטי, הוא קטע מופשט. אז כאילו, אתה מתחיל, אם היית יושב בקונצרט, היית מתחיל מלהסתכל על התזמורת, וברגע שהיית נכנס לתוך המוזיקה, פתאום היית מרשה לעצמך לדמיין דברים קונונוטטיביים שהמוזיקה משרה עליך. ואז זה באמת עובר מאימג'ים של התזמורת מנגנת, בצללים, עובר לאימג'ים מופשטים שככה משתנים לפי המוזיקה.
רציתי להגיד שבקטעים שהתזמורת מנגנת כשכבר הקטע מתחיל, הרבה מהחלקים האלה זה בובות. ראיתי תמונות באינטרנט וזה ממש נחמד.
איזה מצחיק ומיותר. אני לא מבינה למה, אבל מדהים. אוקיי.
כי היה צריך לצלם אותם הרבה זמן וזה, זה מנגני תזמורת, הם לא שחקנים, אין להם חשק וכוח. אז מישהו התייחס עדיין לנגני תזמורת. אגב, לא ציינו שנגני התזמורת הם נגני התזמורת הפילהרמונית של פילדלפיה.
חוץ מקטע שוליית הקוסם, זה תזמורת אחרת.
באמת?
כן. שוליית הקוסם זה הקטע היחידי שלאופולד ניצח על תזמורת סטודיו. כל השאר זה הפילהרמונית של דלפיה, שזאת הייתה תזמורת של לאופולד.
כן.
טוקובסקי.
נכון.
דימס טיילור מציג את הסגנונות מוזיקה, שיש מה שנקרא מוזיקה אבסולוטית, שזה נחשב למוזיקה ללא סיפור.
ללא נרטיב.
מוזיקה טהורה. עבור המוזיקה. לעומת שאר הקטעים הם מוזיקה, מה שהם קוראים באנגלית program music, שזה מוזיקה עם נרטיב. עכשיו, זה מעניין שהם בחרו את טוקטה ופוגה, זה הקטע המוזיקלי היחידי לדעתי, אם אני זוכרת נכון, בכל הסרט הם מתייחסים אליו כאל מוזיקה אבסולוטית, יען כי מופשטת. אבל יש הרבה מאוד ויכוחים לגבי זה, בין סקולרים של מוזיקה. ויש שטוענים שזה לא מוזיקה אבסולוטית, שזה כן אמור להיות פרוגרמיסטי, או סיפורי, לצורך העניין, וזה מתאר שערה. ויש אפילו כאלה שהתעצבנו על דיסני, שהוא החליט, שהוא בחר בפרשנות האבסולוטית. זה מוזיקה של יוהן סבסטיאן באך.
אני מכיר את זה כפתיחה של היוהיה.
אנחנו תכף נדבר על היוהיה.
אני אחזור רגע לעניין של הסרטים, לעניין האבסטרקטי, ולזה שהוא רצה לעשות מזה אבסטרקט. זה מאוד כן חשוב להגיד שהרעיון של סרטים קצרים אבסטרקטיים, הוא היה מאוד פופולרי בקרב אנשים שהחשיבו את עצמם כאליטה תרבותית בשנות ה-30. זאת אומרת, זה לא המצאה של דיסני. וב-1938 אפילו השתמשו ביצירה הזאת לסרט אבסטרקטי, ואני די משוכנע שסטוקובסקי היה מודע לזה, כי המוזיקה שלו, עם התזמורת שלו, היא זאת שליוותה את הסרט הזה. אבל כן צריך להגיד שאתם יודעים, כמה אנשים נחשפו כבר לסגנון הזה של סרטים, אני מניח ששואף לאפס. ווולט עושה פה משהו באמת מרשים, כי הוא בעצם הופך את זה ל... אני מניח שזו החשיפה הראשונה של רוב, אם לא כל הקהל שהגיע לסרט הזה, לסרטים אבסטרקטיים. וכשהוא רוצה לעשות את זה, אז הוא לא אומר, טוב, לא יודע, בוא נבחר מישהו סתם שיעשה, הוא ממנה את אוסקר פישינגר, שהוא היה ידוע מאוד בחוגי אנימציה בעקבות הסרטים הניסיוניים שלו, ווולט מאוד אהב את העבודה שלו. הבעיה שהם שניהם כל הזמן מתנגשים, הם לא סובלים אחד את השני, בסופו של דבר הוא מפטר אותו, אבל התוקטה ופוגה נעשה בהשראת הדיזיינס שלו, העיצובים שלו. אז זאת אומרת, מישהו שהוא מאוד נמצא בחוד החנית של היצירות האבסטרקטיות, באמת נמצא פה בסרט של דיסני. שזה שוב פשוט בא מבחינתי להראות כמה דיסני היה פורץ דרך וחדשן, ולא מפחד מדברים שלכאורה, כשאתה מדבר על קולנוע מסחרי, אתה אמור לפחד מהם.
לא, חד משמעית הוא עושה פה משהו מאוד מאוד אמיץ. אנחנו בטח נדבר על זה גם בסיכום. זה סרט אמיץ. גם אם יש לנו בעיות איתו, זה לא הבעיה. לגבי האימג'ים המופשטים שיש בחלק הראשון, צריך כן לשים לב כמה הם מופשטים כביכול, אבל הם עדיין, הם לא מופשטים לגמרי. הרבה מאוד מהם, יש להם כזה וייב נוצרי בכיף שלהם, מאוד שמימי, מאוד כאילו מזכיר ויטראז'ים בכנסייה, שמשות, יש בזה אימג'ים שמאוד משתמשים בהם בתרבות הנוצרית, ובכלל אני מתארת לעצמי שבכל תרבות דתית יש משהו בכוח האלוהי.
אני חושבת שהסרט כולו אני חושבת מאוד דתי.
כן, אבל זה הרגע הראשון שאנחנו נתקלים בזה בסרט.
והקטע הזה גם נגמר בעצם בזה שסטוקובסקי הוא השמש הגדולה.
אז כן, רק רציתי להדגיש את העניין הזה של האימג'ים מופשטים, אבל לא לחלוטין. זה לא קנדינסקי.
לא. אני חושב שזה היה בחירה ממש טובה, אבל לפתיחה. הנה משהו שאני כבר אגיד, אני אקדים מהסוף. אני בתור מישהו שמאוד בעדו, הסרט מאוד ארוך. זאת אומרת, ארוך מדי.
ארוך מכל הכיוונים, ארוך.
הוא דורש מאוד... הוא כן דורש, או אני לא יודע אם זה רק הצופה המודרני, אבל הוא כן דורש ממך הרבה מאמץ, ממני, הוא דרש הרבה מאמץ לשבת מתחילתו ועד סופו.
בתור צופה לא מודרנית, נרדמתי אחרי 20 דקות.
דווקא 20 דקות? לא.
ואני חושב שזה שזה מגיע בהתחלה, כשעוד יש לך כוח, זאת אומרת שאתה בתחילת החוויה.
כשאתה פרי ורענן, כן.
נכון, אני חושב שזה זה מיקום נכון, כאילו.
מסכימה.
מיקום נכון בסרט.
זה מיקום נכון, אבל הוא גם בעיניי, באמת, without fail, כל פעם שהקטע הזה מתחיל, זה הקטע שבו אני נרדמת. אין מה
אלה. מה? זה אפילו לא 20 דקות היה.
נכון.
זה כחלק קצר יחסית.
זה פשוט, הוא לא עובד.
לא, אני מאוד אהבתי אותו.
הוא יפה, הוא לא עובד.
איה, תגידי, את אליטה תרבותית של שנות ה-30?
לא.
אז זה לא בשבילך הסרט. את לא מספיק חכמה.
אוי ואבוי לי.
מקובל עליי, אני מסכימה עם ה... שוב, אני לא חושבת, שזה קטע רע, הקטע פתיחה. אני חושבת שהוא כן יפה ויזואלית, הוא כן גם יפה מוזיקלית, כאילו...
הוא לא מספיק תפס אותך. את חושבת שהיה צריך להתחיל עם משהו יותר...
הוא גם לא תפס אותי וגם... זה מזכיר לי, את הקטע...
תקופות אפלות.
של באבטר, שמגיעים לכוכב, וזה נהיה ה-National Geographic של הכוכב. אני גם שם ישר אוטומטית נרדמת. כל הצבעים האלה ברור, בעיניים וזה, אני כנראה, לא יודעת, כנראה זה סוג של היפנוזה כזאת, זה משעמם אותי ואני נרדמת.
אוקיי.
אני לא אהבתי את הביצוע. אני חשבתי שהביצוע לא טוב.
אני מסכימה שיש לי השגות לגבי חלק מהביצועים.
הביצוע המוזיקלי.
כן, 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 דיברתי על המוזיקלי.
הוא לא אהבתי אותו.
כן, יש כמה כאלה מהלך הדרך שכזה מין, שטוח לי. עם כל זה שזה היה הפנטה...
לא, אבל את לא שומעת הפנטה סאונד.
נכון.
אנחנו לא יכולים לדעת.
נכון, אבל עדיין...
מהבחינה הזאת, את יודעת מה, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה נשמע ככה, כי אנחנו לא יכולים
כי
לשמוע.
כי אנחנו לא יכולים לשמוע, וזה עשה השטחה של זה.
וכשהוא עשה את העיבוד, אז הוא עשה אותו באופן מיוחד ש... יתאים או ידגיש. זה אחת הבעיות שאנחנו לא באמת יכולים לדעת.
יש מצב שזה העניין. טוב, חלק שתיים, חבר'ה.
מפצח האגוזים.
מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי. כן. מה שנורא מעניין זה שבהתחלה דימס טיילור מדבר, כשהוא מציג את מפצח האגוזים, זה נורא מצחיק לשמוע, כי הוא מספר על זה שזה בלט, שאומנם את החלק הזה מהבלט כולם מכירים, אבל את הבלט לא מופיעים. זה בלט שלא מופיעים. גם אותי זה הפתיע, ואז כמובן הלכתי ובדקתי את זה, ובאמת, הבלט הזה נחשב כישלון מבחינת בלט שלם, ואף אחד לא הופיע איתו במשך שנים, אבל בערך משנות ה-60, מ-1960, התחילו לעלות עם הגרסה הבימתית של הבלט שוב לקראת קריסמס, וזה נהיה הצלחה מטורפת, ובאמת כאילו יש מסורות עד היום של אנשים כל קריסמס הולכים לראות את מפצח האגוזים. אז כן, יש כמה כאלה מהלך דרך של נקודות מבט שכבר לא רלוונטיות היום, ומעניין לראות את זה. זה מה שהיה לי לגבי...
האם חלק מהפופולריות של זה היא כי זה היה בפנטזיה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שכאילו זה הזכיר לאנשים.
אני לא בטוחה.
לא, אי אפשר להיות בטוחים.
אז אני יכולה לספר לכם בניגוד לקטע הראשון, רוב הקטעים האחרים, כולל המפצח האגוזים, הם כן מבוססים על יצירות ספרותיות, כמובן. המפצח האגוזים מבוסס על ה... סיפור של E.T.A. הופמן, אדפטציה של הסיפור על ידי אלכסנדר דיומה, מתהילת הרוזן ממונטה.
זה הספר האהוב על איה בילדותה, לכן, ממש, לכן זה קיבל...
אני בעד סיפורי נקמה, תמיד. זה, הסיפור של הבלט הוא מקוצר בהרבה ומפושט בהרבה מהסיפור עצמו, והם קיצרו אותו לבלט של שתי מערכות, אחד מהקטעים שהורידו מהבלט זה הסיפור של הפלשבק, למה בעצם הוביל לכללה שהפכה את הנסיך למפצח אגוזים. למקרה שאנשים לא יודעים מה הסיפור, זה שעל ילדה שיש לה מפצח אגוזים, ואז מסתבר שזה בעצם נסיך שקושף על ידי מלכה מרושעת. הילדה מאוד אוהבת את המפצח האגוזים, וסוף טוב, הכל טוב, הוא הופך חזרה לנסיך, ומתחתנים, והיא הופכת למלכה של עולם בבובות. כמו שנטלי אמרה, זה לא היה הצלחה מאוד גדולה בזמנו של צ'ייקובסקי, אבל זה הפך באמת לתהילה בשנות ה-60. אני לא בטוחה שזה בגלל פנטזיה, כי אני לא חושבת שפנטזיה נותנת לזה את הקונוטציה הקריסמסית.
זה נכון, אני חושבת שזה פשוט היה, וואי, איזה יפה זה מפצח האגוזים, ואז מישהו היה לו את הרעיון הרנדומלי להגיד, היי, למה שלא נעלה את זה? זה קטע מאוד אהוב. למה שלא נעלה את זה בקריסמס? ואז מההצלחה של ההרן הראשון בקריסמס, הם החליטו לעשות מזה מסורת של קריסמס. ככה הדברים האלה בדרך כלל קוראים כטעות שהצליח לה, או happenstance כזה. כי באמת, אני חושבת שהרבה מהקטעים שאנחנו מכירים היום, זה באמת... גם בגלל שגם אם פנטזיה לא הכיר לנו אותם, הוא כן נתן דגש עליהם, כהרים אותם כמשהו שהוא חשוב יותר מקטעים אחרים, נניח. בוא נגיד שזה לא על כולם זה הצליח, אבל מפצח האגוזים זה כן הצליח, זה כן מפתיע כמה לא קשור האינטרפטציה שלהם לבלט.
כן, מצד שני, אבל אם הם לא יכלו לעשות את כל הבלט, יש בזה היגיון.
נכון, אבל עדיין כאילו הם יכולו להשתמש באימג'ים של בובות, אבל לא עניין אותם, עניין אותם עולם הטבע. כל הסרט הזה בנוי.
זה כזה מקסים, אבל.
זה חלק שאני כן אוהבת. כי הוא כן מאוד מאוד מסונחן עם המוזיקה, ועושה משהו מאוד מאוד יפה, שעובד, שגם אם הוא כאילו כן קצת היפנוטי, ולא, בוא נגיד שהנרטיב בו לא מאוד חזק, אבל יש משהו מאוד מאוד יפה, של איך כאילו כל הטינג דינג דינג דינג, יש להם ויזואליה מדויקת, שמופיעה על המסך, זאת אומרת, וזה נתן דגשים מוזיקליים, זה בדיוק עושה את הדבר הזה, שלדעתי דיסני כיוון עליו. יש קטעים בהמשך שבעיניי כושלים ולא עושים את זה טוב.
תשמעי, זה גם מדהים שכל קטע שמתחיל, אתה רואה שאתה מכיר אותו. זאת אומרת, זה מדהים כמה אתה מכיר את היצירה הזאת. אתה אומר, אוי, זה מכאן, אוי, זה מקסים, אוי, זה מכאן, אוי, זה מקסים.
אבל אני חושבת שבאמת הסינכרון של מוזיקה עם פעולות על המסך, שזה משהו שבאמת ברור איך הם יודעים לעשות את זה, כי באמת ראינו את זה בסילי סימפוניז, וראינו את זה בהי-הו, בשלגיה, ופה זה גם קורה.
טוב, אז יש לי וידוי, ואני ראיתי את הסרט אתמול, אבל מלבד קטעים מסוימים, אני לא כל כך זוכרת איזה אנימציה הולכת עם איזה מוזיקה. שזה רק בראה לכם כמה מעט רושם הסרט הזה השאיר עליי. אז פשוט קשה לי לשייך, אני זוכרת דימויים, אני זוכרת את הפטריות.
בסדר, אבל את זוכרת את הריקודים.
לא זוכרת כאילו... כן, אבל אני לא זוכרת לאיזה מוזיקה זה שייך.
לא נורא, אבל הריקוד של הפטריות מהמם? תגידי כן. הריקוד הרוסי מהמם? תגידי כן. ההתחלה עם הפיות, עם המים ככה על קורי הקביש, מהמם?
כן, בסדר גמור.
אנימציה מהממת.
נכון, שלג בסוף. אבל יש כן נקודה שהיא צודקת בעניין הזה, וזה, בוא נגיד שזה עוד אחד מהדברים הכן הזכורים. אם היית אומר שזה החלק שקורה בהמשך בפסטורלית, אז אולי הייתי מאמינה. האימג'ים לא אוטומטית שולחים אותך, יש שם כמה קטעים אפלים שאני יכולה לבלבל ביניהם.
טוב, דווקא אותי כן. זה.
אבל ספציפית פה, אני חושבת שזה בגלל שהתאמה כל כך יפה עם המוזיקה, זה אחת הדוגמאות היותר מוצלחות של הבחירות שהוא עושה בסרט הזה.
אתם יודעים שבמקור זה היה אמור להתחיל עם זה שסטוקובסקי הופך להיות מצויר ומנצח על תזמורת חרקים? דווקא יכול היה להיות נחמד.
זה חבל, חבל. אוי, זה גם היה נשמע. זה גם היה נשמע עם קצת הומור שכל כך חסר בסרט הארור הזה.
זה מעניין, אגב, אני כשקראתי כאילו יותר על הסיפור למשל, חשבתי לעצמי, למה בעצם, נניח עם טוקטה ופוגה, הוא לקח מוזיקה שיש על זה ויכוח אם זה אבסטרקטי או סיפורי, והחליט להפוך את זה לאבסטרקטי, אוקיי, סבבה, צ'אלנג', אבל אז הוא לקח משהו שהוא בפירוש סיפורי, וידוע כסיפורי, והפך אותו להם, לא קשור לסיפור.
כן, אבל הוא אומר לך שם בהתחלה שכאילו בעצם אף אחד לא מתייחס היום לבלט. עכשיו... אז כאילו הוא אמר, אז למה? כאילו, אז למה לא?
לא, בסדר, אבל למה למשל, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, אבל זה היה עושה סרט דיסני טוב.
נכון.
למה הוא לא עשה סרט
של דיסני? אז הנה, הוא עשה לפני כמה שנים, היה טוב.
על מפצח אגוזים. לא ידעתי שהוא עשה סרט מפצח אגוזים.
הוא עצמו לא, אגב.
לא, זה החיין שלו. פנים שלו. מה שרציתי, מחשבות שהיה לי תוך כדי שצפיתי בזה מלבד העובדה של מה, לא מופיעים עם מפצח האגוזים, זה שכל חלק של הפלאות הוא באמת קסום, הוא טיפה סקסי, הפטריות הסיניות, כן שאלתי את עצמי, אם...
הפריות מטרידות.
לעומת מה שבא בהמשך.
נכון, אבל הן נותנות את ה...
את הטון.
את הטון, הן אומרות כאילו, חכו, הולך להיות מוזר.
הולך להיות מבלבל מינית. כמובן שאנחנו חוזרים למסורת שהוא התחיל עם פינוקיו, שזה דגים סקסים. What the hell is up to that? דגים עם ריסים? מה נסגר? לא, באמת, הדגיגות הסקסיות והחרמניות שלו, אני באמת, לא יודעת, קצת מאוחר מדי לטפל בזה, כי האיש לא איתנו, אבל הייתי שמחה לשאול אותו על זה.
איך הנבלים בקטע?
יש נבלים בקטע?
כן, יש נבלים.
לא, אבל אני הולך לפי ה...
האם זה סרט סקסי, כן. מה חשבתם על הנבל?
זה דפנטלי הסרט הכי סקסי של דיסני.
עד כה, עד כה. אני לא רוצה...
נגיע בהמשך.
יש בו סקס, אני לא בטוחה שהוא סקסי, יש בו סקס.
כן, אני מסכימה.
כולנו מסכימים נראה לי בעניין הזה.
הבחנה מאוד חשובה, נטלי, אני מסכימה.
בסרט הזה יש המון... המון לייב אקשן שמצורף לאנימציה, בהתחלה כמובן עם התזמורת, אבל פה יש קטע, בסוף יש קטע מהמם בעיניי, שהם על הקרח, ויש קטע שהם רצו לעשות פתיתי שלג גדולים שיפים, ומה שהם עשו, הם פשוט יצרו פתיתי שלג, צילמו אותם לייב אקשן, ועליהם הוסיפו ציורים, זאת אומרת, יש המון אפקטים פה בסרט, אני חושב שהסרט נראה רובו מטורף בעיניי, כאילו איך, כמה יפה הוא נראה. והקטע הזה הוא אחד היפים מבחינת אנימציה.
אני מסכימה שהוא אחד היפים, ושוב, אני גם כאילו אותי הוא קנה בגלל הסינכרון שלו עם המוזיקה. וכן יש נרטיב, כי הפיות כאילו מחליפות את העונות, וזה הכל פריחה, זה קטע מאוד אביבי. גם אם הוא מתאר חורף, יש פה משהו של אביב ופריחה.
הקטע עם העונות שם ועם העלים וזה, הוא מקסים.
מקסים. אנחנו עוברים לחלק השלישי, החלק המפורסם ביותר.
שנייה הפסקה.
שהתחיל את הכל בעצם.
החתולה שלי פה עושה טרור, אז חכו שנייה, אני רוצה להביא לאוכל.
טרור חתולי. פם 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 הקטע באמת הכי מפורסם, והקטע היחידי שראיתי את הסרט בתור ילדה בוודאות, ושוליית הקוסם וההיפופוטמים הרוקדים, זה הדבר היחידי. שני הדברים היחידים שזכרתי. היחידים
שזכרתי מכל
היחידי.
הסרט.
היחידי. זה מדהים כמה כאילו...
אני זכרתי גם את הדינוזאורים.
וואלה, לא, אני הדחקתי את הדינוזאורים.
ממש לא זכרתי.
קטע.
הידעתם שזה הסרט לפי הסיפורים, כן, אני לא ממש זוכר, אבל שזה הסרט הראשון שראיתי בקולנוע, ההורים שלי אמרו, וואל דיסני, מוזיקה קלאסית, נשמע רעיון טוב.
וכמה היית?
לקחו אותי כשהייתי בין שנתיים או שלוש, ולפי הסיפורים, בהתחלה הם עמדו איתי על הידיים בכניסה, כי אני כל הזמן בכיתי ורציתי ללכת, ובסוף פשוט נשברו והלכו.
ברור, איזה סרט מצלק אלוהים אדירים.
לגמרי מצלק.
זה מסביר כמה דברים...
בוא נגיד שהסרט הזה פנטזיה זה לא בייבי מוצרט, זה חתיכת אורדיל מאוד קשה. אז בוא נדבר על שוליית הקוסם, אני חושבת שיש סיבה מאוד ברורה למה הוא זכור, ולמה הוא כן מתחזה לסרט ילדים, כי ילדים רצו לראות אותו, כי זה בטח היה הקאמבק של מיקי מאוס, וזה היה כאילו מין וואו, מתי מיקי מאוס יפיע, מתי מיקי מאוס יפיע. אז זה לא רק זה, זה לא רק העניין הזה, זה גם באמת העניין שזה היחידי שהוא נרטיב לחלוטין, והוא נרטיב שעובד, למרות שדימס טיילור מרגיש צורך להסביר לנו מה קורה שם.
לא מבינה את הקטע הזה בכלל, לא מבינה למה.
זה מצחיק שאין להם אמון במה שהם יצרו, זה טיפה מוזר.
גם הרבה אבל אימג'ים מהסרט הזה הם
איקונים.
נכנסו בדיוק, נכנסו לתוך התרבות, אז הוא ממש הפך...
אנשים לא זוכרים כלום, אבל הם זוכרים את המטטה. הם לא זוכרים שמיקי מאוס רוצח מטטה, אבל הם
כאלה... רוצח באכזריות מטורפת.
וואי, אני עושה לה מלחיצה.
לגמרי. לגמרי, דווקא אני כן זכרתי את זה.
באמת? אני לא זכרתי. שזה כל כך אלים, והוא כאילו רואים את זה בצללים, כמו סרט אימה.
והכל נהיה אדום.
הכל נהיה אדום מדי.
כן, כן, זכרתי. וכל הזה, זה שיטפון של דם, כן. זה גם מבוסס על שיר של גתה, שוליית הקוסם. אין הרבה הבדל מהשיר המקורי.
נכון, נכון. חוץ מהסוף. גם בשיר הוא הורג אותו עם גרזן.
הוא אבל רק מחצה אותו לשניים.
רק, הוא רק רוצח אותו בחצי. זה נכון.
לא למיליון רסיסי מטטה.
זה גם איך שאתה עושה את זה, כי בסך הכל זה מטטה, זה לא, אבל יש משהו בזה שאנחנו רואים אותו כמשהו חי, ואז הוא נעלם לנו, ורק רואים את הצללים המאיימים האלה, הם מזרי האימה, שמזכירים לנו בדיוק את המסורות של הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני, יש בזה משהו נורא נורא קשה, היה הרבה יותר קל אם הוא היה כאילו עושה דוינק דוינק, כאילו מול הפנים שלנו בתאורה אביבית, אבל לא, הם מביימים את זה בצורה הכי מפחידה שיש.
זה מעניין שהוא בחר במיקי, שאמור להיות ה-All American
Dream. לא, אבל זה מה שהם אמרו, הם רצו פתאום לעשות לו פן אחר, של מין שובה ויניו, ואצלנצ'יק, אבל מוכשר, אבל עם צד.
יש הבדל בין שובה ויניו, אצלן ורוצח, ש...
אין ספק שכאילו זה, כאילו הוא אחד שינוי תדמית. אבל זה כמו שכוכבות דיסני הולכות ועושות סרט עם עירום, כדי להשיל מאחוריהם את ימיהם במועדון מיקי מאוס. אז גם מיקי פה, הדרך שלו היה זה לשחק את נורמן בייט.
הסודות בארון של מיקי. עכשיו, אני מניחה שגיא את האידיאה.
ודאי.
זה שהקוסם הוא דיסני.
מה?
כן, כן, ביל טייטלה קראו לה מאייר.
ולדמות קראו ין סיד. שזה דיסני הפוך.
או, איך אני סתומה ולא עליתי על זה? מדהים.
מאוד, משהו שדיסני היה מאוד ידוע, זה הוא היה תוקע מבט עם הגבות ככה, בכל עובד שהוא רצה להסביר לו, ממש כמו שקורה בעצם בסוף שוליית הקוסם.
מקסים.
אבל יש משהו שהוא אומר בזה לדעתי, כי גם, תסתכלו, בהתחלה המחשף, הוא נראה נורא מפחיד, כשרואים אותו בהתחלה, בהתחלה, והוא יוצר משהו כזה מפחיד, אבל הדבר הזה הופך לפרפר, זאת אומרת, הופך למשהו יפה. הוא נראה מפחיד, אבל הוא יוצר משהו יפה.
כן.
בגלל שידעתי שזה אמור להיות לסמל את דיזני. אני בדיוק חשבתי על זה, שזה מטאפורה כזאת, לדיזני הוא בעצם
נכון,
קסם, שיוצר קסמים.
ושבעצם כל השוליות שלו הם מוכשרים, הנה, הוא יכול להפוך מטטה לקוסם, מיקי מאוס, אבל בלי ההנהגה
בלעדיו.
של דיסני, הוא,
הם יהפכו לרוצחים את הרופאים.
לא רק הנהגה, הוא הורה, הוא דמות של הורה.
אני יכולה לציין שוב שהמוזיקה היחידה שלא נוגנה על ידי הפילהרמונית של פילדלפיה, אלא תזמורת סטודיו.
ולהבדיל ממפצח אגוזים, שאנחנו לא יכולים בוודאות לדעת שלפנטזיה היה קשר לתחייה בפופולריות של הבלט, פה זה חד משמעי אפשר להגיד שזה מה שמאוד מאוד פרסם את הקטע הזה. היום אם תגיד שוליית הקוסם, כולם ישר יתחילו לעשות דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו- מיקי מאוס ואת המטאטא מאחוריו. קטע מבוים מהמם, מאוד מאוד יפה גם בעיניי. כאילו, ההתאמה עם המוזיקה, מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד מפחיד, אבל הוא מפחיד, להבדיל משאר הקטעים המפחידים בסרט פה, הוא מפחיד כיפי, בעיניי.
אני חושבת שגם זאת אחת הסיבות שזה באמת הקטע הכי זכור.
הנרטיב.
בתור ילדים. הנרטיב, זה שזה באמת מאוד.
הקטע הכי קל.
זה קטע יפה, הסיפור הוא יפה גם.
כן.
הוא כאילו, המטאפורות, הכל. הכל עובד.
כן.
קיצור.
מה שרוצה להגיד לגבי, כאילו, אם זה דיסני, אז זה ש... זה כאילו מצחיק שהוא... היצור שהוא ברא, בעצם... ככה יוצא משליטתו, יש לו חיים משל עצמו, והוא... כמו המטאטה, זה כאילו מין דרגות כאלה, זאת אומרת, דיסני יצר כן. את מיקי, שיצר את המטאטה, ושניהם יצאו מכלל שליטה, וצריך לטפל בהם. אז, לא, זה מעניין, כן. זה אמירה מעניינת על עצמך ועל היצירה שלך, ועל מה שאתה תורם לעולם. ומה תעשה אחרי שתמות, כאילו, מי יחזיר את כל המטאטים להיות עצמים דוממים?
באמת היה שנים קשות, אחרי שהוא מת.
מה שמצחיק בסיפור הזה, דיברנו, אתה סיפרת לנו גיא על זה שהם כל הזמן שתלו אימג'ים של מיקי מאוס, סודיים כאלה, אימג'ים סודיים בכל סרט. זה מצחיק שגם בסרט הזה שיש בו את מיקי מאוס, באפיסודה שיש את מיקי מאוס כדמות, הם גם שתלו אימג' של בועות סבון בצורת הראש של מיקי מאוס. חושבת שזה נורא מצחיק.
גדול.
ומיותר.
גדול.
לא מיותר, זאת אומרת, זה כאילו מיותר, אבל על פניו זה גדול.
זה לא מיותר כי זה שלהם.
זה לא מיותר כי זה מצחיק.
אני מתחילה לתחות גם אם את דיסני פשוט מתכנת אותנו למצוא את הצורה של מיקי כבר בכל מקום.
אז זה עושה עבודה טובה.
כן, בטח.
עושה עבודה טובה. עוד משהו על שוליית הקוסם?
לא.
קטע מהמם, סבבה.
זה היה המקור לסרט, לא? זה היה מה שהוא נכון, רוצה לעשות
נכון.
בהתחלה.
זה, הוא, גם הוא כאילו בעצם רצה לעשות את זה, מין גרסה של סילי סימפוניז עם כן. מיקי מאוס.
כן.
ואז בעצם לעשות סרט סילי סימפוניז באורך מלא. לא רק, לא רק זה מה שהוא היה עושה. אז אולי הייתי קצת יותר מחוברת רגשית לדבר. איך הוא נגמר? מה אמרת, גיא?
שזה נגמר, אז בעצם מיקי מגיע ובא למר סטקובסקי ואומר לו, מיסטר סטקובסקי,
מיסטר סטקובסקי.
ואז הוא אומר לו, ברכותיי.
לא הבנתי את הקטע הזה.
על מה? ברכותיי על מה?
אני מניחה שזה היה על הסרט שהצלחת להרים, אבל כן, הם יכולים לעשות את זה יותר ברור של כאילו, מה מיקי, באת כאילו כי תכלס רצית שיראו אותך. ונתת איזה תירוץ, תירוץ כזה של באתי להגיד שלום למנצח. מי אתה, מיקי? לך לחזר על הסגמנט שלך.
לא, זה היה מאוד מוזר, אני גם טעיתי למה...
לא, זה חמוד, זה חמוד.
לא, אבל מה, אבל
הטקסט היה
לא חמוד. זה מאוד חמוד, אבל באמת לא...
אבל הטקסט היה יכול להיות ברור יותר, ואז היה מצחיק.
ברכותיי על יום ההולדת שלך שחל אתמול.
ברכותיי על זה שהצלחת לגרום לדיסני לעשות סרט שלם כשבו אתה כוכב. אני הצלחתי רק להשיג סרטים קצרים. סחתן עליך.
Mr. Stokowski. Mr. Stokowski. My congratulations, sir.
Congratulations to you, Mickey.
Gee, thanks. Well, so long. I'll be seeing you.
Goodbye.
אחרי זה יש קטע נחמד כזה של הכלי שנופל.
כן!
זה היה קטע נחמד שהבחורות ליד הנבל צוחקות.
כן, זה קטע חמוד לאללה. וזה יפה,
כאילו הופך את זה ליותר אנושי.
זה הופך את זה ליותר אנושי ויותר כזה מין הוא, זה הופעה חיה, כל דבר יכול לקרות, כמו בקונצרט אמיתי. ואז הם עוברים...
בקונצרט אמיתי אף פעם זה לא היה קורה.
לא, אבל אז זה עובר מהכלילות הזאתי, לאולי החלק הכי מבאס.
אני מת על החלק הזה.
אוי ואבוי לי, איזה חלק מצלק. אלוהים אדירים.
אנחנו מדברים על פולחן האביב עכשיו.
פולחן האביב.
של סטרווינסקי, שהיה מוזיקאי החי היחיד מבין הקטעים ששמענו, הוא היה היחיד שחי עדיין. ויש כן. לומר שכשהוא הגיע לאולפן בתהליך העשייה, הוא מאוד אהב את מה שהוא ראה, אבל מאוחר יותר, כשאנשי המוזיקה היו נגד הסרט, אז הוא שינה את דעתו, כן.
אבל סטרווינסקי קצת מאוד, סטרווינסקי... יש לו כל מיני טענות מוזרות.
אבל כשדיברו איתו על סרט המשך, הוא שיתף פעולה.
כסף, ברור.
נכון, אז...
חבר'ה, אבל גם דברים נראים אחרת, אתה רואה אותם בקונטקסט מלא. בואו ניתן...
בסדר, אם הוא כל כך לא אהב, אז הוא יכל לא להגיד, אני לא רוצה לעשות את ההמשך.
זה יפה שהוא מדבר, כי בואו נדבר רגע על הבלט עצמו, על פולחן האביב. זה, אגב, בניגוד לשוליית הקוסם, היה הצלחה מטורפת, הרבה לפני פנטזיה. זה היה מאוד אבנגרדי, זה היה סנסציוני, זה מבוסס על פולחנים פגאנים, ובניגוד לקטע בפנטזיה, הבלט מסתיים בקורבן גברת צעירה, שמקריבה את עצמה לאביב ורוקדת למוות.
יש משהו יותר אביבי מאשר קורבן.
נכון.
לעלות קורבן אנוש. אך האנושות, עד בסדר.
האלמנטים המוזיקליים היו מאוד חדשניים ומאוד מאוד מאוד משפיעים על המוזיקה של המאה ה-20. זה היה אחד הדברים, היה לזה דיסוננסים וסוגי רעש שכאילו לא היו מקובלים בעבר.
זו יצירה מאוד לא הרמונית. יש בה משהו מאוד דיסהרמוני וצורם במתכוון, כן? זה כל מיני, אנחנו כל הזמן מתקדמים עם המוזיקה ומשתמשים בצירופים שהם לא, הם פחות ופחות הרמונים, וזה הופך להיות יותר ויותר הרמונים בתפיסה שלנו. וגם עם כל זה שהתקדמנו, זה עדיין יצירה שהיא מרגישה דיסהרמונית לפרקים.
יש הטוענים שהיו לו השפעות של מוזיקת עם רוסי, אבל עצמו סטרווינסקי נטה להכחיש את זה. אבל גם, אני חושבת שגם זה השתנה באיזו שלב, פעם אמר כן, פעם אמר לא, אז לכן לא מפתיע אותי שהוא אהב, שנה, שנה אהב את פנטזיה.
הוא איש טמפרמנטי, מה? כמו המוזיקה שלו.
כמו המוזיקה שלו. הערב פתיחה של הבלט, של פולחן האביב, תואר כ-riot.
אני רק רוצה לציין ש-riot במקרה הזה, זה לא שעולים נאונאצים לקפיטול היל, ומנסים להפוך את השלטון הדמוקרטי בארצות הברית, אבל במקור, הסלנג riot is a riot, זה כאילו, זה היה כאילו מין מסיבה מטורפת.
אנשים פשוט השתוללו על הבלט הזה. ועד היום זה נחשב לאחד הבלטים, והמוזיקות הכי משפיעות על המוזיקה של המאה ה-20. זה לפני פנטזיה.
כן, 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 זה לא קשור לפנטזיה. להפך, זה מסביר למה לעזאזל היצירה הקשה הזאת נמצאת בסרט הזה.
לא, אבל משהו אסטרווינסקי, סטרווינסקי היה בסוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40, זאת אומרת, במסע ומתן עם כל מיני אולפנים, רוצה גם לכתוב מוזיקה לסרטים, גם שישתמשו במוזיקה שלו, זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, זה, שוב, זה אומן פעיל, והדברים האלה, אומן פעיל שגם רוצה לבוא לתרבות הפופולרית, הוא דיבר על מוזיקה לג'יין אייר, זאת אומרת, לא...
הוא לא היה סנוב, הוא היה כאילו מודרני ולא
אבל
סנוב.
אבל הנה, אבל מצד שני, הוא כאן זה באמת נראה שהוא שינה את דעתו בגלל הסנובים שקטלו. ולא כי הוא חשב שזה לא טוב, שזה לא בסדר ששינו.
אני חושבת שבססנו שהוא טמפרמנטי שמשנה את דעתו כל רגע.
כן, נכון. וולט דיסני עצמו, מה שהוא רצה, סרט כמעט מדעי. וכאילו שולחים משלחת מיליוני שנים אחורה בזמן. זה בעצם התחלת עבודה של דיסני על סרטי תעודה מצוירים, שזה משהו שהוא יעשה אחרי זה במלחמת העולם השנייה, וגם תחילה בכללי של הדרך שלו לסרטי טבע דוקומנטריים, שאחר כך דיסני מאוד הצטיינו בהם וישיגו הרבה אוסקרים בעקבות הסרטים הדוקומנטריים שלהם, והוא רצה להראות את הבריאה עד לאדם הקדמון, כולל האדם הקדמון, והביאו פליאונטולוגים יהודיים שיצאו כאילו לגבי הדינוזאורים והביאו לאולפן כל מיני סוגים של לטאות שאנימטורים יוכלו ללמוד עליהם, והוא אפילו ביקש מ-H.G. Wells, הסופר מדע בדיוני המוערך, שהוא כאילו יבחן וידאג לכל העניין המדעי, שזה הכל יהיה מדויק, אבל בסופו של דבר על האבולוציה הוא ויתר, כדי לא להסתבך עם הקיצוניים הנוצרים.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול. כי אנחנו צריכים לזכור, הסרט הזה מ-1940, משפט הקופים היה ב-1952. זאת אומרת, עוד ב-52, 12 שנה אחר כך, עוד המטומטמים האלה, חלקם...
זהו, אז בגלל זה כל עניין האבולוציה של האדם ירדה.
חבל.
עדיין מדובר אבל בקטע בעיניי מאוד מאוד מרשים, מהבחינה שבאמת הוא דבק באיך שהמדע באותו זמן חשב שהדברים קרו.
נכון. לא, זה מהבחינה הזאת זה מאוד מרשים, ובעצם הבחירה, כי זה כן, גם אם לא נגעת באדם, זה די רומז לשם.
נכון, כל עניין הבריאה הוא לא פועל לפי התנך. הפתיחה ממש הזכירה לי את קונטקט, יש את הפתיחה של קונטקט. רוברט זמקיס פעם שנייה בפודקאסט שלנו.
לא 1, 2, 3 קונטקט היה.
קונטקט הסרט, סליחה.
כי קונטקט הסרט מתחיל בדיוק אותו... מה?
לא ראיתי עדיין, כן, אני יודעת, זה בושה.
תצאי החוצה ותלכי לנהל את הספרים. טוב, הכל שם היה מהמם בעיניי.
אני, יש לי בעיה מאוד מאוד קשה עם הקטע הזה, כי בוא נתחיל מהדברים שבעיניי ממש טובים בקטע, מלבד האומץ באמת של לגעת באבולוציה, גם אם לא הגעת עד לפאנצ'ליין. לפחות נגעת בזה, ונלחמת על הצד של הנאורות, באמצע משהו שאין לו קשר, זאת אומרת, זה קטע מוזיקלי שאתה הלבשת עליו את העניין של האבולוציה, כי בא לך להראות את האבולוציה. אתה כן עושה התאמה למוזיקה, אבל זה לא שזה דרש את זה לכאן או לכאן. אז היה בזה משהו אמיץ ויפה. הפלוס המאוד רציני זה שהדינוזאורים באמת נראים כמו איך שאנחנו עד היום חושבים שהדינוזאורים האלה נראים. רובם, יש אולי איזה שניים שטיפה שופצרו בהמשך, אבל לשם השוואה, אני ואיה, אנחנו גורות בלונדון, זו הסיבה שלפעמים נפלטות לנו יותר מדי מילים באנגלית, אני מתנצלת, אבל בלונדון יש מקום שנקרא Crystal Palace, ובקריסטל פאלס יש פארק שבו יש פסלים של דינוזאורים, שפוסלו בעקבות מציאת השלדים של הדינוזאורים במאה ה-19. זאת אומרת, איך שנמצאו הדבר הזה במאה ה-19, בתקופה הוויקטוריאנית, מיד רצו לעשות את הפסלים האלה, של איך נראה לפי העצמות, איך לדעתם נראו הדינוזאורים. וזה מדהים ללכת לבקר שם עם כמה שאנחנו שינינו את התפיסה שלנו של איך הדינוזאורים נראו. בעבר זה באמת נראה כמו לטאות מצ'וקמקות כאלה, זה נורא נורא מצחיק, במיוחד הטירקס נראה כמו לטאה שמנת ראש כזאת, ממש מצחיק לראות את זה, זה כן משהו שהתפתח, התפיסות שלנו, ועד לאותה נקודה אני מניחה שלא היו הרבה הזדמנויות לאנשים לראות דינוזאורים.
בקולנוע את מתכוונת?
בקולנוע כגזזים בתנועה.
אחד מסרטי האנימציה הכי מוקדמים ומפורסמים זה על דינוזאור, אבל...
זה חמדמות, זה לא כאילו...
אבל... חמדמות ולא באמת כאילו רציני מבחינת התנועות וזה, אבל בסטופ מושן עשו לך, היה את הלוסט וורלד
ב-1925,
ובקינג קונג, שזה גם, זה וויליס אובריין שעשה את הסטופ מושן, קינג קונג נלחם נגד טירקס, אני לא זוכר מול מה הוא נלחם שם, ועדיין התנועות שלהם מאוד מאוד מוגבלות. זאת פה יש להם איזשהו משהו בתנועה, במיוחד לארוכי צוואר האלה, משהו מאוד, כאילו, מנמהוד כזה, מאוד כאלה...
עם צמחונים, גיא.
לא, אבל הכוונה, יש בהם המון יופי. כן, זה לא דינוזאור, כן. מפלצת, זה כאילו, זה משהו עם באמת יופי. ואני חושב שזה גם איזשהו חדשנות, כאילו, בלהסתכל עליהם לא דווקא כמפלצת איומה, אלא כ...
לא, שיש היררכיה שם של, של מי המפלצות ומי הלא. הוא גם דים סטיילור בהתחלה מדבר על כמה הם צמחונים, ורובם היו מאוד, כאילו, היו נחמדים.
כן.
אבל הוא אומר את זה, ואז מה שאנחנו מקבלים זה פשוט ערימת אימג'ים קשים נורא. זה קטע שבנוסף למוזיקה שהיא לא נעימה, אתה מקבל אימג'ים לא נעימים. זה יש כאילו סוג של חרקירי טונלי שקורה בסרט, מהנקודה הזאת ואילך. זאת אומרת, עד לאותה נקודה היו דברים שהיו טיפה אפלים, אבל היה גם, זה היה מוזן עם מיקי מאוס, זה היה מוזן עם פיות. היה איזון גם מוזיקלי וגם של אימג'ים, ששמר על איזושהי כלילות. ופתאום מגיע הקטע הזה, שמתחיל במשהו אבסטרקטי כזה בחלל, איתי, ואז עובר להתפרצויות הרגש מפחידות. זה אימג' מפחיד. השמיים רוב הזמן אדומים, אדומים כדם, יש התפרצויות של לבה אדומה, עם הדגשים כאלה של המוזיקה, ואז זה עובר לעולם הדינוזאורים. לא נכון, זה עובר קודם, כי כמובן יש את כל החלק של החיות המימיות.
מים, ואז כאילו כל ההיפרדות יבשה.
שגם בהם זה לא נעים, הם אוכלים אחד את השני, שזה כל מה שהם עושים, אוכלים אחד את השני, ואז הוא עובר לדינוזאורים המוקדמים, שחלקם עפים, ואז אתה רואה כאילו דינוזאור עף, תופס תמנון, ואוכל אותו, כאילו מתחיל לאכול אותו במקור שלו, ואז קופץ דינוזאור מתוך המים, ותופס את שניהם.
בסדר, אבל זה סרט טבע דוקומנטרי, מה את רוצה?
דווקא אני בעד. דווקא אני בעד.
בסרטי תעודה זה מה שמראים.
כן, אבל דים סטיילר עוד בחרטט לך על זה שהם רובם היו נורא נעימים וצמחונים, וכל מה שאתה רואה זה קרנג'.
זה נכון.
אתה רואה קרנג', ואז זה עובר סוף סוף לצמחונים שהוא דיבר עליהם, שבאמת רואים מלא 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 דינוזאורים חמודים עם הילדים שלהם, אוכלים, מלחכים ירוק את עצים. וגם זה, לפני שמגיע הטירקס, זה שמיים אחורים. אני חושבת שאנחנו יודעים היום שהדינוזאורים חיו באקלים סוג של טרופי. שום דבר מזה, זה הכל, גם כאשר יש וג'טציה כבדה, אין ירוק ושמיים כחולים וצבעוניות. זה אחור, זה מונוכרומטי, זה אפל, זה חשוך. ואז מגיע הטירקס כמו סרט אימה, והם כולם ככה נסים לנפשם, והוא תופס אחד מהם, וחלילה, לסרט הטבע הזה להראות לנו אותו, הורג אותו במקום. לא, לא, חוזרים עליו שלוש פעמים גוסס.
כן, כן, כן. אני גם חשבתי.
מה אתה תניחו לי, מה זה? ואז, אחרי הרצח הזה, מגיע החלק הקליל של לראות את כל הדינוזאורים, גוססים מרעב, גובעים מרעב, אוכלים חול, כאילו, מתים להם לאיתם, הופכים להיות שלדים.
ואז העצמות לאט לאט מתכסות עם הזמן.
פשוט נורא.
זה נורא עצוב.
זה עצוב ולא נעים.
זה קטע מדהים בעיניי אבל.
דווקא קטע זה, אין לי כל כך בעיה עם האכזריות של זה. אני דווקא כאילו אמרתי, וואו, כאילו איזה מגניב שאתה כזה אכזרי. מה שלי מפריע זה, אני פשוט לא חושבת שהאנימציה היא כזאת מוצלחת. היא לא נעימה, כאילו, לא יודעת.
אני מסכימה, אני גם לא אהבתי על האנימציה.
אני דווקא בעד אכזריות, כן, תביא לי את האכזריות, זה הכל נכון. זה מעניין לראות, כאילו, לגבי התיאוריות של איך נכחדו הדינוזאורים, כי הרי זה השתנה מהזמנו.
נכון, זה הדבר השני שדיברתי עליו, שהשתנה עם הזמן.
כן.
לא, אבל יש כל מיני דברים. היום אומרים גם שהדינוזאורים היה להם לרובם פלומה כזאת על על האור.
לא, אבל החלק שהוא מראה לך בפירוט איך הם מתו, וחסר האסטרואיד, כי תיאוריית האסטרואיד רק צמחה בשנות ה-80.
בסדר, אבל האסטרואיד גם, האסטרואיד זה לא שהוא הרג אותם, הוא גרם
לתגובה
של מזג אוויר, שזה בעצם אותו רעיון, זה רק בעצם הסבר לאיך זה הגיע.
אבל זה סתם מעניין שזה לא, כאילו זה היה אולי נותן להם איזה מפלט של בום, ואל תראו לנו את מה שקורה.
מה שפשוט, אני פשוט לא אהבתי את האנימציה הזאת.
אבל אני חושבת שהאנימציה זה חלק מהעניין. זה חלק מההתאבדות הטונלית. תשמע, אני אולי פונקתי, אבל אני בן אדם שחווה את ג'וראסיק פארק. ובפארק היורה, הם עדיין נעימים, וזה עדיין סרט אימה. זה אשכרה סרט אימה, אבל כשאתה רואה לראשונה את הדינוזאורים, ה-overwhelming feeling שאתה מקבל, זה וואו, איזה דבר מדהים זה, הנה סוף סוף אני רואה אותם, איך הם זזו, איך הם התנהלו, איך הם חיו, איך הם חיו אחד עם השני.
הם זזו כמו בפנטזיה, זה מדהים.
להבדיל, אבל להבדיל,
כן.
בפנטזיה זה הכל שחור משחור, וזה מוריד לי מההתפעלות, כי האוברוולמינג תחושה שלי זה של איכס, כל אבק ודיכאון, ועם כל זה שאני מעריכה את ה... אומץ של לתת לילדים ולהורים המסכנים שלהם שבאו ליהנות קצת מוזיקה כלילה, בפאקינג זמן מלחמת העולם השנייה, סרט שבו כאילו מין, היי, תראו,
זה גם הקטע הכי ארוך, דברים, זה קטע כן, של 20 דקות.
6 דקות זה החלק הזה של, של, של הדינוזאורים מתים. לא,
זה קטע מאוד מאוד ארוך.
מאוד ארוך.
הכי ארוך
כולו
בסרט.
כולו אלים, כולו אלים, אין בו עליות ומורדות. כאילו, אני באמת בן אדם ציני מאוד, אבל, ואני צורכת תכנים, צורכת תכנים מאוד אפלים. הדברים שאני הכי אוהבת, זה דברים אפלים, אבל הם תמיד, תמיד, תמיד עם הומור. הם תמיד עם איזשהו הקלה, כי אז גם יש אימפקט רגשי לדיכאון, שהוא מעבר למונוטוניות רגשית של...
אני מאוד אהבתי את הקטע הזה.
איך התבאסתי עליו?
אני באופן אישי אוהבת את הקונטרסטיות. מה שעובד...
איפה הקונטרסט אבל?
זהו, זה מה שאני אומרת, שאין קונטרסטיות. מה שעובד לדעתי בשוליית קוסם, זה כמה חמוד הוא מיקי, אבל תראו כמה הוא...
נכון.
שחור משחור רוצח בארון.
נכון.
ולעומת זאת, אין את הקונטרסטיות הזאת בקטע של פולחן האביב. זה...
לא מבחינה מוזיקלית ולא מבחינה ויזואלית.
וזה לא עובד בעיניי, כי זה פשוט הופך את זה במקום להיות מה שזה צריך להיות, שזה צריך להיות בעיניי אפל ומעניין, זה הופך להיות משעמם. שימום זה מה שאתה לא רוצה.
נכון. אם שיממת, נכשלת.
בדיוק.
כי בעצם ירית לעצמך ברגל ממה שניסית להשיג. אם ניסית להשיג קהל חדש לסטרווינסקי, בעיניי קשלת בסצנה הזאת.
קשלת, בהחלט קשלת.
קהל חדש שיגיד, וואי, איזה מדליק זה קונצרטים של מוזיקה קלאסית, אני עכשיו בעל כלים יותר להעריך אותה, קשלת.
נסכים שלא להסכים.
בינינו, הבטיחה של היו יעשו את זה יותר טוב.
גם אם רצית לחנך אנשים במדע שהוא קרוב לאבולוציה, גם אז נכשלת, כי שיממת, לא חינכת, לא לימדת כלום בעיניי.
אני לא יודע, אני חושבת שהצלקות אולי ישאירו את זה.
אולי.
זכירים. למרות שאני כאמור הדחקתי לחלוטין את הקיום של הדבר הזה. לא זכרתי פריים אחד מהדינוזאורים.
לא, גם אני לא, כלום. וזה שוב בעיניי הוכחה לזה ש... זה פשוט לא עבד, זה לא נשאר. זה לא נשאר כמוזיקה, זה לא נשאר כוויז'ואלס, זה לא נשאר כמשהו חינוכי, זה לא נשאר כמשהו שגרם לי לרצות להקשיב למוזיקה הזאת שוב, וזה לא נשאר כמשהו שאני רוצה לראות שוב.
זה משהו שהוא כללי לגבי הסרט, אבל זה מהנקודה הזאת ואילך. עד לנקודה הזאת של דינוזאורים, ראיתי את עצמי צופה שוב בסרט בכיף, גם מריצה אותו ברקע, גם חוזרת עליו שוב ושוב. מרגע שה... סצנה הזאת מגיעה, והשיפט שמגיע אחריה בכלל בטון הכללי של הסרט, פשוט בייס אותי על כל הסרט. הרס גם את כל מה שהוא השיג בתחילת הסרט.
שמכיוון שאלינו את שפילברג פה עם פארק היורה, בניגוד להיטלר, שאנחנו עדיין לא יודעים מה הוא חושב על הסרט.
אוי, חיי, אוהב את זה היטלר.
פנטזיה, פנטזיה הוא סרט אהוב על היטלר, על שפילברג.
וואלה.
הוא סרט אנימציה אהוב על שפילברג ועל דיוויד סלזניק.
הוא גם אמר, ספילברג אמר שאיתי מושפע מאוד מפנטזיה. אני, אין לי מושג למה.
אני חושבת שהייתי שיפר את פנטזיה אולי בהרבה.
אני חושבת שאין ספק, זה אנחנו אולי נדבר בסוף הסיכום של כל הסרט, שיש לו השפעה מדהימה. גם אם איפה שהוא כושל הוא כושל, איפה שהוא מצליח הוא בהחלט הצליח, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, ואיפה הוא סרט מאוד 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 משפיע. מאוד.
אנחנו נעצור פה את החלק הראשון של הפרק שלנו על פנטזיה. הצטרפו אלינו לחלק השני, שבו נדבר על...
פנטזיה.
פנטזיה.